פרק הרביעי, היום באיכה. רגע. וראינו בפעם הקודמת את הפרק השלישי, שבו בעצם עזבנו רגע את הקינות שהן נאמרות גם בלשון של איכה, וגם עוסקות בקינות על של ציון עצמה, על החורבן, עברנו לאני הגבר, שמדבר על הצרות של ירמיה בעצמו, ועל מה שהוא עובר, ועל התהליך שהוא עובר בעקבות אותם צרות. ומכאן אנחנו רוצים להמשיך בחוזרים עכשיו, לקינה האחרונה של איכה, כן, יש לנו אחרי זה את פרק ה', שהוא עוד איזושהי תוספת שאנחנו מדבר עליה בפני עצמה, אבל מתוך המגילה המקורית של איכה, שירמיהו כתב, ששרף יהויקים, שראינו, זאת הקינה האחרונה, שהיא גם פותחת באיכה ובנויה במבנה דומה לשתי הקינות הראשונות. אז קודם נקרא אותה, ואחרי זה כמובן נעמיק ביותר. איכה יועם זהב, ישנה הכתם הטוב. ישתפך נאבני קודש בראש כל חוצות. בני ציון העיקרים המסולאים בפז, איכה נחשבו לנבלי חרס מעשה ידי יוצר. גם תנים חלצו שד, העניקו גוריהם, בת עמי לאכזר, קיינים במדבר. דבק לשון יונק אל חיקו בצמה, עוללים שאלו לחם, פורס אין להם. האוכלים למעדנים, נשמו בחוצות. האמונים עלי תולה, חיבקו אשפתות. ויגדל אבון בת עמי מחטת סדום, ההפוכה כמו רגע ולוחלו בידיים. זקו נזירי המשלג, צחו מחלב, אדמו עצם מפנינים, ספיר גזרתם. חשך משחור תאורם, לא נקרו בחוצות, צפד אורם על עצמם, יבש היה חעץ. טובים היו חללי חרב מחללי רעב, שהם יזובו מדוכרים מתנובות שדי. ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן, היו לברות למו בשבר בת עמי. קילה השם חמתו, שפך חרון אפו, ויצאת אש בציון, ותוכל יסודותיה. לא האמינו מלכי ארץ, כל יושבי תבל, כי יבוא צר ואויב בשער ירושלים. מחטות נביאה, אבונות כהניה, שופכים בקרבה דם צדיקים. נאו עיוורים בחוצות, נגועלו בדם, בלא יוכלו, יגעו בלבושיהם. סורו תמי קראו למו, סורו סורו, אל תיגעו, כי נצו גם נאו. אמרו בגויים לא יוסיפו לגור. פני השם חלקם לא יוסיף להביטם. פני כהנים לא נשאו, זקנים לא חננו. עודנה תכלנה עינינו אל עזרתנו, הבל, בציפייתנו ציפינו, אל גוי לא יושיע. צדו צעדנו מלכת ברחובותינו, קרב קיצנו, מלאו ימינו, קיבה קיצנו. קלים היו רודפנו משרי שמיים, על ההרים דלקונו, במדבר ערבו לנו. רוח אפינו, משיח השם, נלכד בשחיתותם, אשר אמרנו, בצילו נחיה בגויים. סיסי ושמחי בת אדום, יושבת בארץ רוץ, גם עלייך תעבור כוס, תשקרי ותתערי. תם אבונך בת ציון, לא יוסיף להגלותך. פקד אבונך בת אדום, גילה על חטותייך. אז הקינה הזאת, אפשר להגיד שיש בה ביטויים, אולי אפילו הקשים ביותר שאנחנו מוצאים. ראינו את פרק ב' שהיו בו תיאורים מאוד מאוד קשים, מאוד קיצוניים, יותר מפרק א'. כאן, במידה מסוימת, בדברים מסוימים, יש לנו ביטויים אפילו עוד יותר קשים. אם למשל בפרק ב' ראינו את התיאור הקשה של אם תאכל ננשים פריין או ללי טיפוחים, שבא בסוף הפרק, כאן אנחנו מוצאים ביטוי אפילו עוד יותר מפורש מזה, ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהן, שזה ממש בידיהן מבשלות, והניגודים שיש כאן בפרק הזה, שהם חוזרים על עצמו הרבה מאוד, גם כאן, נשים רחמניות, בשלו ילדיהם, איך אפשר לקרוא להם רחמניות, אבל יש כאן את התיאור הגדול של הנפילה, בני ציון העיקרים המסולאים בפז, או איך זה שזה מתחיל, לחיו עם זהב בעצם, זה כל ה... מה שאנחנו רואים כאן, אנחנו רואים זהב, אנחנו רואים משהו טוב, אנחנו רואים את המעלות של עם ישראל, והם כולם התבטלו, יש נפילה מכל, מכל המעלות האלה. ראיתי גם שציינו את זה, יעל ציגלר ציינה, זה גם בולט, הפסוקים כאן יותר קצרים, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים, שני הפרקים הראשונים של איכה, בכל אחד מהפרקים הראשון, השני והרביעי, כן, שלושת הפרקים שהם הקינה המקורית, יש לנו 22 פסוקים ל-22 אותיות. אבל בשני הפרקים הראשונים, כל אחד מהפסוקים הוא מורכב מאפשר להגיד, קוראים זה שש פסוקיות, כן? איכה ישבה בדד, העיר רבתי עם, הייתה אחרי אלמנה. רבתי בגויים, שרתי במדינות, הייתה למס. שש פסוקיות כאלה. זה מקביל אפילו לפרק השלישי של אני הגבר. הפרק השלישי של אני הגבר יש פה שלושה פסוקים בכל אות, אבל בכל פסוק יש שתי פסוקיות. אז זאת אומרת שיש לנו בעצם גם פרק א', ב' וג', 66 זוגות של פסוקיות, נגיד ככה. בפרק ד', בכל אות יש לנו ארבע פסוקיות. איכה יועם זהב ישנה הכתם הטוב, תשתפך נבני קודש בראש כל חוצות. ארבע פסוקיות, זאת אומרת שאנחנו בעצם 44 זוגות כאלה, ולא 66. אז הפרק הוא יותר קצר. מה זה אומר? אולי, הייתי כאלה שמסבירים, אולי זה אומר שהמכונן כבר קשה לו אפילו לבטא את עצמו מרוב הצרות. קשה לו כבר אפילו להשלים את המשפטים. עכשיו, אם זה שהתיאורים הם מאוד קשים, דרך אגב, התיאור הבולט, העיקרי פה, בעיקר בחלק הראשון של הפרק, הוא תיאור של רעב פשוט. כן? רעב. העיר במצור כנראה. אנחנו עכשיו בימי בין המצרים. העיר נמצאת במצור. כבר, מי בין המצרים זה כבר אחרי שובקי החומה, אבל העיר נמצאת במצור. אנשים לא מניקות את ילדיהן, הן אפילו מבשלות את ילדיהן. העוללים שעלו לחם, פורס אין להם. הצפד, איך זה, הצפד אורם על עצמם וכו'. זאת אומרת, יש לנו ביטויים מאוד קשים על, על רעב מאוד גדול. וזה מתאר אולי את תקופת המצור. אבל בניגוד לפרק ב', שבו ראינו האשמות מאוד מאוד בוטות, וכעס מאוד גדול כביכול על הקדוש ברוך הוא, כל פרק ב' דיבר בלשון של אתה השם עשית לנו את זה, אתה היית כמו אויב, אתה כמו צר, אתה פוגע בנו, אתה הורס, אתה מחריב ומשמיד, כאן זה לא מדבר על הקדוש ברוך הוא, זה מדבר על... על הצרה, זה מדבר על מה שקרה, ובבחינה הזאת אנחנו קצת חוזרים לפרק א'. יש ביטוי אחד בפסוק י' א', קילה השם חמתו שפך ארון אפו, ויצת אש בציון בתוך על יסודותיה, אנחנו גם נראה שאת הביטוי הזה אפשר לסייג קצת. בכל אופן, יש כאן תיאור, שאם זה שהתיאורים של העובדות עצמן, הם תיאורים קשים וקיצוניים, אבל הנימה והטון כלפי הקדוש ברוך הוא לא טון כועס ומאשים כמו שהיה בפרק ב', אלא טון יותר שרומז, לא אומר בפירוש שזה בא מהקדוש ברוך הוא. יש פה גם צדדים של צידוק הדין במידה מסוימת, דומה למה שראינו פרק א', למשל בפסוק י' ג', מחטות נביאי הבנות כהנה שופכים בקרבה דם צדיקים, אם אפשר רק להשתיק, שדבר. ואנחנו רואים גם בסוף הפרק איזושהי תקווה. הפסוק האחרון של הפרק, זה גם מה שלא ראינו בפרק ב', תם אבונך בת ציון, לא יוסיף להגלותך. פקד אבונך בת אדום, גילה על חטאותי. זאת אומרת, עם ישראל קיבל את שלו, בזה יתומו הגלויות שלו והעונשים שלו, ואדום ישלמו על מה שהם עשו. כן, אדום, זה, צריך להבין מה אדום עושים פה, הרי אנחנו מדברים על חורבן על ידי בבל, אבל בסדר, לא ניכנס לזה כל כך עכשיו. ואם אנחנו מסתכלים על זה ככה, כפרק שגם מדבר על איסורים כמו פרק ב', אבל מצד שני מדבר עליהם בנימה יותר, נקרא לזה מפויסת כלפי הקדוש ברוך הוא, בנימה שיותר מצדיקה את הדין, בנימה שיש ביותר תקווה, אז המבנה של פרק ב', לעומת פרק ד' דומה מאוד למה שראינו בפרק ג'. בפרק ג' דיברנו על זה שלפרק יש שלוש יחידות, שלושה חלקים. החלק הראשון תיאר איסורים מאוד קשים, שבאים ישירות מהקדוש ברוך הוא, והסימני מטרה לחץ, דרך קשור והסימני כמטרה לחץ, והאשמה וייאוש מוחלט בעצם, שאין בו תקווה. ואז אחרי התשובה שהייתה שם באמצע הפרק, אנחנו ראינו שחזרו האיסורים, ושאלנו למה חוזרים האיסורים, אמרנו שזה איסורים שבאים אחרי התשובה, זה איסורים שבאים כדי לחפר, וכאן הנביא קיבל אותם יותר, קיבל את האיסורים באהבה, מה שנקרא, הוא כן היה לו נימה של צידוק הדין, הייתה לו נימה של פנייה לקדוש ברוך הוא ותפילה ותקווה, שהאיסורים האלה בסופו של דבר נותנים לו את התקווה. אז מהבחינה הזאת אנחנו נמצאים כאן באותו מצב, אנחנו רואים את פרק ב' עם האיסורים הקשים והייאוש כביכול מהקדוש ברוך הוא, הריחוק ממנו וחוסר התקווה, הפער הגדול שנוצר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, אבל הפרק שלנו שמגיע אחרי פרק ג', אחרי המפנה שפרק ג' בעצם נתן לנו, שכמו שאמרנו, המפנה הזה נמצא ממש במרכזה של המגילה, בחלק האמצעי של הפרק האמצעי, אז אחרי המפנה הזה אנחנו בעצם חוזרים על מה שקרה לנביא, אותו תהליך של אחרי התשובה, יש לנו את האיסורים שמגיעים אולי אחרי התשובה, והאיסורים האלה הם איסורים שהם קשים, אבל ההתייחסות האלה היא התייחסות שיש בה תקווה, והבנה שזה איזשהו תהליך של התקרבות לקדוש ברוך הוא. ואז אנחנו צריך להבין על מה הפרק הזה מדבר, על איזה תקופה הוא מדבר בכלל, כן? אנחנו נראים פה על הרעב של המצור, שממש מגיע לפני החורבן. זה האיסורים שאחרי התשובה, איך זה האיסורים שאחרי התשובה? מה זה בעצם? זאת אומרת, זה מאוד מתאים לנו למבנה שראינו, של פרק ג', וזה מדגיש לנו גם למה ירמיהו בחר לשים את פרק ג' בדיוק פה באמצע, בין שתי הקינות האלה, כן? ראינו שהוא כביכול דוחף את זה, בתוך רצף של שלוש קינות, שנאמרו לפני כן, את התוספת הזאת של פרק ג' שנוספה אחרי שיהויקים שרף את המגילה, ירמיהו פתאום תוקע באמצע. אבל עכשיו זה מאוד מובן, כי אם אנחנו באמת מקבילים את פרק ב' לחלק הראשון של פרק ג' ואת פרק ד' לחלק האחרון של פרק ג', אז פרק ג' נותן לנו כאן את המעבר הזה בין השלבים, ואנחנו צריכים להבין איך הפרק הזה מבטא את השלב של אחרי התשובה, כשהוא מספר לנו בעצם על הרעב, אוקיי, רואים את המסך שלי? ושרואים את המקורות. רש"י אומר ככה על הפסוק הראשון, איכה יועם זהב, קינה זו נאמרה על יושיהו, כמו שנאמר בדברי הימים, אלוהי כתובה על ספר הקינות, ועימה חיבר בתוך הקינה את שאר בני ציון. למה רש"י מתכוון? המקור של רש"י הוא בחז"ל כבר, אנחנו נראה את זה אחרי זה. יושיהו הוא מלך שמולך קרוב לחורבן, בעצם הוא נהרג 22 שנה לפני החורבן, מי שמולך עד החורבן זה בניו ונכדו, יושיהו, אנחנו תכף נקרא, עושה מהפכה מאוד גדולה, עושה תהליך מאוד מאוד משמעותי של תשובה, אבל בסופו של דבר הוא נהרג במלחמה עם פרעה נכו, ואחרי שהוא נהרג, הפסוקים אומרים ככה, אנחנו אחרי זה נקרא קצת יותר ונרחיב עליו על יושיהו, אבל מה שרש"י מתכוון זה הפסוק הזה, כאן בסוף פרק למדהי, דברי הימים ב' פרק למדהי, ויקונן ירמיהו על יושיהו, ואמרו כל השרים והשרות בקינותיהם על יושיהו עד היום, עד היום, ויתנום לחוק על ישראל, ואינם כתובים על הקינות. אז זאת אומרת, יש כאן קינה שנאמרה על ידי ירמיהו על יושיהו, כשיושיהו נהרג במלחמה, והקינה הזאת היא קינה שהפכה עד, לחוק עד היום על ישראל, והם כתובים על הקינות. איפה הם כתובים על הקינות? רש"י אומר, זה הקינה הזאת של איכה יועם. עוד פסוק שמקושר לזה, אנחנו נראה אחרי זה, זה הפסוק בסוף הקינה, שאומר רוח אפינו משיח השם נלכד בשחית אותם, שמשיח השם מתייחס ליושיהו. אמנם יש בזה קצת קושי, כי כמו שראינו הפרק מדבר על המצור ועל הרעב, והמצור והרעב הם קרו כבר בתקופת צדקיהו, בנו של יושיהו, אבל שמלך אחרי עוד כמה מלכים, זאת אומרת המצור קורה בערך 20 שנה אחרי מותו של יושיהו, ואת צריך להבין מה פתאום בקינה של ירמיהו אל יושיהו, הוא מדבר על המצור שקורה רק 20 שנה אחרי זה, על הרעב שקורה 20 שנה אחרי זה, למה הוא לא עוסק ביושיהו עצמו? אז רש"י מנסה לתרץ את זה ואומר, קינה זו נאמרה על יושיהו, כמו שנאמר בדברי הימים, הלא כתובה על ספר הקינות, ואימה חיבר בתוך הקינה את שאר בני ציון. זאת אומרת, הוא הכניס כאן ביחד עם הקינה על יושיהו, גם את שאר בני ציון, כן, אנחנו קוראים את הפסוקים הראשונים, איך היו עם זהב ושני הקדם טוב, תשפך נעב לקוש בראש כל חוצות, אפילו במדרש איכה, יש כמה דרשות על ישני הקטם הטוב, שקטם זה גם שם לאיזה אבן, לאיזה מין זהב או משהו כזה, אז הזהב היקר והטוב הוא יועם, הוא מועם, נעשה עמום ומאבד מזוהרו, ותשתפך נעב לקוש בראש כל חוצות, אחד הדרשות באיכה רבה, אומר שזה מדבר על יושיהו, על האובדן של האוצר הזה, של הדמות הנפלאה הזאת של יושיהו, וזה ממשיך, בני ציון העיקרים, המפסולים בפז, איכן נחשבו לניבי חרס מעשה ידי יוצר. ברעב ראינו שגם בני ציון העיקרים מפסולים בפז, לא רק יושיהו, אותו דמות שנמשלה לזהב, גם בני ציון העיקרים הם מפסולים בפז, נמשלו לזהב, גם הם נחשבו לניבי חרס מעשה ידי יוצר ברעב. אז רש"י אומר, נביא קושר את הדברים אחד לשני, עדיין הקשר נראה קצת מעולץ, ולכן למשל אבן עזרא לא מסכים עם רש"י, ואומר שהקינה הזאת בכלל לא נאמרת על יושיהו, זה לא קשור למה שנאמר בדברי הימים, שזה כתוב על ספר הקינות, זה חלק מפרשות בכלל של אבן עזרא, שהוא גם אומר שמגילת איכה זה לא אותו ספר קינות ששרף יהויקים, אבל בכל אופן, הסיבה של אבן עזרא זה שזה מדבר באמת על אירוע אחר לגמרי, זה מדבר על הרעב שקורה 20 שנה אחרי זה, והוא טוען שרוח אפינו משיח השם מתייחס לצדקיהו, ובסדר, צריך להבין למה לקרוא לצדקיהו משיח השם, הוא לא מישהו במדרגה עם הזכויות של יושיהו, זה שם על שיעור שלם של הרב מידן, מי שרוצה יכול לחפש שיעור של הרב מידן עליך, יש לו שיעור שלם שהוא הולך בכיוון הזה. אבל אנחנו רואים שבחזל, חזל היו תמיד דעים שמדובר על יושיהו, יש לנו גם קינה שחיבר רבי אלעזר הכליר, רבי אלעזר הכליר, אנחנו מדברים על מישהו שחי, הערכה היא בתקופת, החל מהתנאים עד הגאונים, זאת אומרת אין בדיוק מיקום מדויק, הסכמה מתי בדיוק הוא חי, אבל אנחנו מדברים על מישהו שחי בתקופת חזל, התנאים או המוראים, או אולי בתקופת הגאונים המוקדמת, וגם הוא, הוא חיבר קינה, הוא חיבר את רוב הקינות, או את הקינות הבסיסיות המרכזיות שיש לנו בתשעה באב, ואחת הקינות היא על זה, ויקונן ירמיהו על יושיהו, ואנחנו אחרי זה גם נקרא את כל הדברים שהוא כותב על יושיהו, אחרי שנבין מי היה יושיהו ומה הוא עשה, אבל אחד הדברים שהוא כותב, זה מה שאנחנו רואים כאן, כן, באות שין פה, סיסי נוף כי קינה זעם, לשלם שעונם באבון ביצעם, תם כתם הטוב עמזו בפשעם, ויקונן עליו כל איכה יועם. זאת אומרת שירמיהו, מה הוא קונן על יושיהו? את כל איכה יועם. מה זה איכה יועם? זה הפרק שלנו, איכה יועם זהב. זאת אומרת, גם הקליר הבין שאיכה יועם, או הייתה לו מסורת מחזל, שאיכה יועם זהב נאמר, זאת קינתו של ירמיהו על יושיהו. ואנחנו, כמו שאמרנו, צריכים להסביר למה היא עוסקת ברעב ובמצור. אז מי היה יושיהו? בואו נראה קצת מה הסיפור של יושיהו, אני מניח שהרבה מכם מכירים, אבל בואו נעמיק בזה קצת יותר. הסיפור מופיע גם במלכים ב' וכמובן במקבילה בדברי הימים ב'. יושיהו הוא בנו של עמון, שהיה בנו של מנשה. מנשה הוא מלך רשע שממלא את ירושלים בעבודה זרה וממלא אותה בדמים, ובעקבות זה נגזרת ממש כבר גזרת החורבן, כמו שאנחנו נראה בהמשך. אמון ממשיך בדרכו, אבל מולך רק שנתיים, מנשה מלך 55 שנה. אומנם בדברי הימים מסופר שהוא חסר בתשובה בסוף ימיו, במלכים זה לא כתוב, אבל כמובן שהנזק שהוא עושה הוא גדול מאוד. ואז על יאשיהו מסופר ככה, אנחנו נקרא את הפרקים, את שני הפרקים שמסופרים על יאשיהו, וננסה קצת לדון בדמות שלו, במשמעות של מה שהוא עשה. בין 8 שנה יאשיהו במולכו, כן, זה מלכים ב' פרק כ"ב, בין 8 שנה יאשיהו במולכו, הוא 31 שנה מלך בירושלים, ושם אמו ידידה בת עדיה מבצקת. ויעשה ישר בני השם, וילך בכל דרך דוד אביו, כן, דוד אביו, אבי השושלת, ולא שר ימין או שמאל. ויהי ב-18 שנה למלך יאשיהו, שלח המלך את שפן בן הצליהו בן משולם הסופר בית השם לאמור. עלה אל חלקיהו הכהן הגדול, ויתם את הכסף המובא בית השם אשר אסרו שומרי הסף מאת העם, ויתנו על ידי עושי המלאכה מפקדים בית השם, ויתנו אותו לעושי המלאכה בית השם לחזק בדק הבית. אז זאת אומרת, יאשיהו יוזם פה מהלך של שיפוץ וחידוש של המקדש, דיברנו על זה למשל אצל יואש, ואנחנו כבר עוד איזה, מן הסתם בערך 200 שנה אחרי יואש, אז כמובן שצריך עוד פעם לשפץ. לחרשים, לבונים, לגודרים, לקנות עצים, ואבני מחצב לחזק את הבית, אנחנו לא חשבתם את הכסף על אדם, כי בממונה הם עושים. ואז קורה, תוך כדי השיפוץ, קורה מעשה מופלא. ויאמר חלקיהו הכהן על שפן הסופר, ספר התורה מצאתי בבית השם, ויתן חלקיהו את הספר אל שפן, ויקראו, פתאום בבית השם הוא מוצא ספר תורה. ויבוא שפן הסופר אל המלך, וישב את המלך דבר, ויאמר, התיחו עבדיך את הכסף ונמצא בבית השם, ויתנו על ידי עושי המלך המפקדים בבית השם, ויגד שפן למלך למור, ספר נתן לחלקיה הכהן, ויקראו שפן לפני המלך. ויהי כשמוע המלך את דברי ספר התורה, ויקרא את בגדיו. ויצב המלך את חלקיה הכהן, ואת חלקם את שפן ואת החבור בן מיכאיה, ואת שפן הסופר, ואת עשי המלך, עבד המלך למור, לכו דרשו את השם בעדי ובעד העם ובעד כל יהודה על דברי הספר הנמצא הזה, כי גדולה חמת השם אשר היא נצטה בנו על אשר לא שמעו אבותינו על דברי הספר הזה לעשות כל הכתוב בו. מה זה הספר הזה? יש כאלה שמפרשים פשוטו כמשמעו, זה ספר תורה. יאשיהו לא ראה מימיו ספר תורה, תשימו לב, מלך יהודה, אחרי 55 שנה של מלכות מנשה, שניסה ממש לרדוף ולהשמיד כל זכר לקיום התורה, אז גדלים כבר שניים, שלושה דורות שאין להם ספרי תורה ללמוד מהם. ויש לנו פה מקדש, ויש לנו פה בית השם, ועובדים בו אולי באיזו צורה שהם חושבים, הם יודעים שצריך לעבוד, אבל את ספר התורה ממש אין להם. זה הסבר שהוא נשמע דמיוני כמעט, אבל אם אנחנו חושבים נניח על רוסיה הסובייטית, אנחנו יודעים שגדלים שניים, שלושה דורות אחרי שרודפים ומשמידים כל מי ש... הולך בדרך התורה או מנסה ללמד תורה, אנחנו יודעים שגדל דור שאין לו שום מושג ושום היכרות, זה מגיע עד כדי המלך, זה באמת נראה ממש מצב קיצוני. יש כל מיני הסברים, הסברים שונים, יש הסברים אחרים, לא נדבר פה על חוקרי ביקורת המקרא, שטענו שיש פה איזשהו, שזה ספר דברים שרק הומצא ונכתב רק באותו דור ולא התקבל מסיני, אנחנו כמובן לא יכולים לקבל דעות כאלה, כבר התעמתו עם דעות כאלה שבנו תיאוריות על הפסוק הזה כבר בתקופת הראשונים, לרשב"א יש תשובה על זה, שהוא דוחה את כל זה. בחז"ל יש כאלה שאומרים שהוא ראה פה את התוכחה, שאולי אותה הוא לא כל כך הכיר, והספר בדיוק היה פתוח על הפסוק, כי הולך השם אותך ואת מלכך אשר הקמת לך אל גוי אשר לא ידעת אתה ואבותיך, והוא הבין שזה פתוח בפסוק הזה, זה מורה לו שהפורענות קרובה לבוא, ולכן הוא קורא את בגדיו, והולך ומבקש, ומבין שיש חרון אף גדול. כך או כך, האירוע הזה גורם ליאשיהו להתעורר, ולהבין שצריך לתקן. ואז הוא שולח את היועצים שלו, את הסופרים, לדרוש את השם, ולמי הם הולכים? ואלך חלקיהו הכהן באחיקם באחבור ושפן בעשייה, אל חולדה הנביאה, אשת שלום בן תקווה בן חרחס, שומר הבגדים, ויושב בירושלים במשנה. וידברו אליה, ותאמר עליהם, כה אמר השם אלוקי ישראל, אמרו לאיש אשר שלח אתכם אליי, כה אמר השם, הנני מביא רעה אל המקום הזה ועל יושביו, את כל דברי הספר אשר קרא מלך יהודה, תחת אשר עזבון ויקטרו לאלוהים אחרים למען החיסן בכל מעשי ידם, ותצטח חמתי במקום הזה ולא תכבה. ולמלך יהודה שולח אתכם לדרוש את השם, כה תאמרו אליו, כה אמר השם אלוקי ישראל הדברים אשר שמעת, יען רך לבבך ותיכנע מפני השם בשומחה את אשר, אשר דיברתי על המקום הזה ועל יושביו, להיות לשמה ולקללה, ותיקה את בגדיך ותבכה לפניי, וגם אנוכי שמעתי נאום השם, לכן הנני אוסיפך על אבותיך ונספת אל קברותיך בשלום, ולא תראה עיניך בכל הרע אשר אני מביא למקום הזה, וישיבו את המלך דבר. אז זאת אומרת, ליושיהו מובטח, כלומר נאמר לו, תבוא רעה על המקום הזה ועל יושביו, בגלל שהם הכעיסו את הקדוש ברוך הוא ועבדו עבודה זרה, והצטח חמתי במקום הזה ולא תכבה, פורענות מאוד מאוד קשה, אבל אתה יושיהו, כיוון שרך לבבך ואתה נכנעת, הרעה לא תבוא בימיך. זאת אומרת, תבוא, אבל לא בימיך. זה מה שנאמר ליושיהו על ידי חולדה הנביאה. ויושיהו בעקבות זה יוצא ממש למסע טיהור ישראל מעבודה זרה. כתוב ככה, וישלח המלך, ויאספו אליו כל זקני יהודה וירושלים. והיה למלך בית השם בכל איש יהודה, וכל יושבי ירושלים איתו, והכהנים והנביאים וכל עם למקטון ועד גדול, ויקרא באוזניהם את כל דברי ספר הברית הנמצא בבית השם. כן? שוב, או שזה התורה כולה, שאף אחד לא הכיר באותו דור, זה להסבר הקיצוני הזה, או שמדובר על התוכחה. ויעמוד המלך על העמוד, ויכרות את הברית לפני השם, ללכת אחר השם, לשמור מצוותיו ואת עדבותיו ואת חוקותיו, בכל לב וכל נפש להקים דברי הברית הזאת הכתובים על הספר הזה, ויעמוד כל העם בברית. ויצב המלך את חלקיהו הכהן הגדול, ואת כהני המשנה ואת שומרי הסף, להוציא מהיכל השם את כל הכלים העשויים לבעל ולהשערה ולכל צבא השמיים. כן, מנשה הכניס צלם להיכל, מנשה הכניס עבודה זרה ממש לתוך המקדש, ודבר ראשון, יושיהו אומר לפנות את כל הדברים האלה. תבינו שעד שהוא מוצא את אותו ספר תורה, כנראה בעבודת המקדש, עם זה שהוא יוזם שיפוץ של המקדש, עדיין יש בתוך המקדש את הכלים העשויים לבעל ולהשערה ולכל צבא השמיים. זאת אומרת, זה עדיין לא היה נראה לו מוזר שזה נמצא שם, למרות שהוא בא מתוך כוונה לעבוד את השם ולשרת את המקדש. והשרפים מחוץ לעיר בשלמות קדרון, ונשא את אפרם בית אל. והשפיט את הכמרים אשר נתנו מלכי יהודה, ויקטר בבמות בערי יהודה, ומסיבי ירושלים, ואת המקטרים לבעל ולשם של הירח ולמזלות וכל צבא השמיים. זאת אומרת, כל ירושלים מלאה בכל מיני כמרים שמקטרים לעבודה זרה, הוא משביט את זה גם. ויוצא את האשרה מבית השם מחוץ לירושלים מנחל קדרון, וישרוף אותה בנחל קדרון, וידק לאפר, וישלח את אפרה על קבר בניה. ויתוץ את בתי הקדשים אשר בבית השם, אשר אנשים אורגות שם את בתים לאשרה. והבא את כל הכהנים מערי יהודה, ויתמה את הבמות אשר כיתרו שם הכהנים מגבע עד באר שבע, ונתץ את במות השערים אשר פתח שער יהושע, שר העיר אשר על שמאל איש בשער העיר. אך לא אלו כהני הבמות מזבח השם ירושלים, כי הם אכלו מצות בתוך אחיהם. זה רומז כאן לפסח גדול שהוא עשה, שמתואר יותר בדברי הימים, כן? ואנחנו נראה גם אחרי זה התייחסות לזה כאן. ותמת התופת אשר בגי בן אינום, לבלתי אוויר איש של בנו וביתו באש למולך. אז זאת אומרת, בגי בן אינום יש איזושהי תופת שמעבירים שם את הבנים למולך. זאת אומרת, עבודה זרה מכל הסוגים ומכל המינים, מאוד רווחת בירושלים בהרבה מקומות, והוא הולך ומשרש את זה מקום אחרי מקום. ויש בית את הסוסים אשר נתנו מלכי יהודה לשמש, מבוא בית השם אל לשכת נתן המלך השריף אשר בפרברים, ואת מרכבות השם השרף באש. בית המזבחות אשר על גג עליית אחז. אחז זה סבא רבא רבא שלו, כן? אביו של מנשה, סבא שלו, היה חזקיהו המלך, שהיה מלך צדיק, שעשה תשובה גם כן, אבל אביו של חזקיהו היה אחז, שכבר התחיל בעבודה זרה בעם ישראל, במלכות יהודה. חזקיהו ניסה לתקן, בחב מנשה עוד פעם קלקל. אבל גם את הדברים שעשה אחז, אז יושיהו מתקן. ואת המזבחות אשר עשה מנשה בשתי חצרות בית השם, נצץ המלך, וירוץ משם, והשליך את אפרה מנחל קדרון. ואת הבמות אשר על פני ירושלים, אשר מימין להר המשחית, אשר בנה שלמה מלך ישראל להשתרות, שיקוץ צידונים, ולכמו שיקוץ מואב, ולמלקום, תועבד בני המון, תימי המלך. תשימו לב, אנחנו ידענו שהתחילה בעצם, זאת אומרת, ההתפצלות של מלכות ישראל ומלכות יהודה, דיברנו על זה שירובעם הוא זה שמתחיל את הסטייה ואת העזיבה של המקדש בירושלים על ידי שני הגלים שהוא בונה, מתוך הצרכים הפוליטיים שלו לשמר את את המעמד שלו כנגד המעמד של מלכי יהודה, אבל בעצם זה התחיל קודם לכן. זה התחיל אצל שלמה המלך, שנשא נשים נוכריות, ואותם נשים, כתוב ששלמה בנה במה להשתור את שיקוץ סידונים וכולי, חז"ל אומרים לו שהוא בעצמו בנה, הנשים שלו בנו, אבל כבר בירושלים יש לנו מתחילה עבודה זרה כבר בימי שלמה המלך עצמו, על ידי הנשים שלו, שהוא לא ממחה בידן. יושיהו הולך ומתקן אפילו את זה, זאת אומרת, זה דבר שישאר בירושלים מימי שלמה המלך, אנחנו 400 שנה אחרי. 400 שנה אחרי זה. זה דבר שנמצא שם כל הזמן בירושלים ומהווה את הבסיס להתפתחות של עבודה זרה בתוך ירושלים. יושיהו רוצה לעקור הכל מן השורש, והוא אפילו את אותם במות שאף מלך לפניו, גם המלכים צדיקים לא יזו לגעת בהם, הוא הולך ומשחית אותם, מטמא אותם, כן? ושיבר את המצבות, ביכות האשרים, בהמלא את מקומם עצמות אדם, וגם את המזבח אשר בבית אל הבמה, אשר עשה ירובעם בנבט, אשר החטיא את ישראל, גם את המזבח ההוא ואת הבמה, נטץ וישרוף את הבמה הדק לאפר ושרף את האשרה. זאת אומרת, הוא הולך גם, לא מסתפק בתיקון מה שקורה במלכות יהודה, אלא גם במלכות ישראל, את הדברים שירובעם עשה שם, את המזבחות שהוא בנה, גם אותם הוא הולך ומבטל. זאת אומרת, זה ממש תיקון של כל הקלקולים שנעשו בכל עם ישראל, בין מלכות יהודה ובמלכות ישראל. ואיפן יושיהו ביר את הקברים אשר שם בהר, וישלח ויקח את העצמות מן הקברים, וישרוף על המזבח ויתמאו כדבר השם, אשר קרא איש האלוקים אשר קרא את הדברים האלה. ויאמר מה ציון הלז אשר אני רואה, ואמרו אל אנשי העיר, הקבר איש האלוקים אשר בא מיהודה, ויקרא את הדברים האלה אשר עשית על המזבח בית אל, ויאמר הניחו לו, איש על ינע עצמותיו, וימלטו עצמותיו את עצמות הנביא אשר בא משומרון. זה מתייחס לסיפור שנמצא במלכים א', אם אני לא טועה בפרק י"ג או י"ד, ששם מסופר על נביא שבא מיהודה, כדי להזהיר את ירובעם על אותם עגלים שהוא עשה, על אותם מזבחות שהוא עשה, המזבח שעשה בבית אל, ושם כתוב, נאמר לו שיבוא מלך שיקראו לו יושיהו, והוא ישרוף עצמות דם על המזבח הזה. אז הקבר של אותו איש האלוקים גם נמצא שם, ובעצם אותה נבואה שהוא אמר לירובעם מתקיימת עכשיו, גם כן, כמעט 400 שנה אחרי. וגם את כל בתי הבמות אשר בהרי שומרון אשר עשו מלכי ישראל להכעיס אסיר יושיהו ויעש להם ככל המעשים אשר עשה בבית אל. זאת אומרת, שוב, כמו שאמרנו, מתהר גם את מלכות ישראל, לא רק את מלכות יהודה, שמלכות ישראל כבר גלו יותר מ-100 שנה לפניכם, או בערך 100 שנה לפניכם נגיד. ויזבח את כל כהני הבמות אשר שם על המזבחות וישרוף עצמות אדם עליהם וישוב ירושלים. ואז הוא עושה פסח. פסח, כידוע, ואנחנו רואים את זה בהרבה מקומות, זה חידוש הברית בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. ואנחנו יודעים שגם לפני פסח, משה רבנו אומר לעם ישראל במצרים, משחו, קחו לכם, צאן למשפותיכם לשחטו הפסח, חז"ל אומרים, משחו ידיכם מעבודה זרה, וקחו לכם צאן. זאת אומרת, בשביל להקריב קורבן פסח צריך לפרוש מעבודה זרה. אז אחרי כל הטיהור הגדול של עבודה זרה שעושה יושיהו, אז הוא עושה פסח, כדי בעצם לכרות מחדש את הברית בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, שזה המהות של הפסח. ויצב המלך את כל העם למור, עשו פסח להשם לוקחם, ככתוב על ספר הברית הזה. כי לא נעשה כפסח הזה מימי השופטים אשר שפטו את ישראל, וכל ימי מלכי ישראל ומלכי יהודה. תראו איזה תיאור. מימי השופטים, אז אנחנו כבר לא הולכים רק 400 שנה אחורה לשלמה, אנחנו כבר מקדימים עוד לדוד ולשמואל, לתקופת השופטים, מתקופת השופטים, עד כל ימי מלכי ישראל ויהודה, לא נעשה פסח כזה כמו שעשה יושיהו, לא דוד המלך, לא שלמה, לא אף אחד לא עשה כזה פסח. כי אם ב-18 שנה למלך יושיהו נעשה פסח הזה בירושלים, וגם את האובות ואת העידונים ואת הטרפים ואת הגילולים ואת כל השיקוצים, אשר נראו בארץ יהודה בירושלים, ביאר יושיהו למען נקים את דברי התורה הכתובים על הספר, אשר מצא חלקיהו בית הכהן בית השם. תשימו לב איזה פרויקט עצום ההתעוררות הזאת של יושיהו בעקבות קריאת הספר, איזה פרויקט הוא יוצא אליו, איזה טיהור יסודי שאף מלך לפניו לא יעז לעשות עד כדי כך, בצורה כל כך יסודית. וכמוהו לא היה לפניו מלך אשר שב אל השם, בכל לבבו, בכל נפשו ובכל מאודו, ככל תורת משה, ואחריו לא קם כמוהו, עד כדי כך. עכשיו, תכף נקרא את הפסוק הבא, אבל אנחנו רואים בתיאורים על יושיהו, תיאורים באמת חסרי תקדים, אפילו הפסוק האחרון שראינו, שני הפסוקים האחרונים שראינו, כן? אחד, על אותו פסח, שלא נעשה כפסח הזה מימי השופטים השופטו ישראל, כל ימי מלכי ישראל ויכול מלכי יהודה, שזה אומר שהוא לא יודע אם בכל עניין ובכל דבר, אבל לפחות בעניין הזה עולה על כל מלכי יהודה שהיו לפניו, שוב, כולל דוד, כולל שלמה, כולל מלכים צדיקים אחרים, כמו חזקיהו, כמו יושפט. אותו דבר מה שכתוב כאן, כמו לא היה לפניו מלך אשר שב אל השם בכל לבבו, בכל נפשו, בכל מודו. זאת אומרת, מדבר על תשובה, שזה הדבר שהוא הצטיין בו, וזה המהפך הגדול שהוא עשה, אבל אפילו הביטוי הזה, בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו. אני לא חושב ולא מצאתי מישהו בתנך שנאמר עליו ביטוי כזה, וזה ביטוי שכמובן לקוח ממה שאנחנו אומרים בקריאת שמה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. זה השיא השיאים שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו להגיע אליו, ואנחנו יודעים עד כמה זה דורש, בכל לבבך, בשני צריך, חזל אומרים, או בכל מידה ומידה שמודד לך, בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, בכל מעודיך, בכל מידה ומידה שמודד לך, או בכל ממונך, זה דורש הקרבה גמורה ומסירות גמורה לקדוש ברוך הוא, ואני כבר לא מדבר על מה שהרמב״ם כותב, על העוצמה של האהבה הרגשית הזאת, שאדם צריך להגיע אליה, שזה באמת מעלה בלתי נתפסת, אין כמעט אנשים שמסוגלים להגיע אליה, אין אף אחד בכל התנ״ך כאן, אנחנו לא שומעים את זה אפילו לא על משה רבנו, לא על אברהם, יצחק ויעקב, לא שומעים ביטוי כזה. ועוד דבר, זה ראינו בתחילת הפרק, כתוב, ויעש הישר בעיני השם וירא בכל דרך דוד אביו, ולא שר ימין ושמאל. מאיפה הביטוי הזה לא שר ימין ושמאל נלקח? זה גם ביטוי שנאמר על המלך, נכון? לבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, כתב לו את משנת תורה הזאת, כן? לבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל. זה מה שנדרש מהמלך שהוא לא יסור ימין ושמאל. המלך היחיד בכל תולדות מלכי יהודה ומלכי ישראל שנאמר עליו הביטוי הזה זה יושיהו. על אף מלך לא נאמר שהוא לא שר ימין ושמאל, שזה מה שנדרש מהמלך. ובכל זאת, אחרי כל הזכויות העצומות האלה והמהפך הגדול הזה שעושה יושיהו, מה שקורה בסוף, אחרי הביטוי הגדול הזה שראינו, כתוב, אך לא שב השם אחרון אפו הגדול, אשר חרה אפו ביהודה על כל הכעסים אשר הכעיס מנשה, ויאמר השם גם את יהודה אסיר מעל פניי כאשר הסרתי את ישראל, ומאסתי את העיר הזאת אשר בחרתי את ירושלים ואת הבית אשר אמרתי יש משם. התשובה של יושיהו לא מועילה. כל הפרויקט הגדול הזה, כל המעלות הגדולות, כל זה שהוא הולך ורודף אחרי השורשים של כל העבודה הזרה, עד חזרה לימי שלמה ומה שהיה לפני כן אפילו, ובכל מלכות יהודה, ובכל מלכות ישראל, בירושלים, בכל מקום, זה לא מועיל לבטל את הגזרה. מה שחולדה אמרה בהתחלה, שתבוא הפורענות רק היא לא תבוא בימיו של יושיהו, זה מה שקורה בסוף, והתשובה שלו כלכאורה לא משנה כלום. וזה דבר בלתי נתפס, לא רק זה, גם מה שקורה אחרי זה, ויתר דברי יושיהו בכל אשר עשה לו, הם כתובים עשר דברי ימים מחיי יהודה, בימיו עלה פרעה נכו מלך מצרים על מלך אשור, על נהר פרת, וילך המלך יושיהו לקראתו, וימיתהו במגידו כראותו אותו. זאת אומרת, פרעה נכו, זה מלחמה בכלל שלא קשורה כביכול למלכות יהודה, פרעה נכו מלך מצרים, יוצא למלחמה על מלך אשור, מה שנקרא קרב קרקמיש, אנחנו נראה אחר כך, ויושיהו עוצר אותו שהוא לא יעבור, הרי בדרך ממצרים לנהר פרת, הוא צריך לעבור עם הצבא שלו, בתוך השטח של מלכות יהודה, ממלכת יהודה, ויושיהו יוצא לקראתו לעצור אותו, למרות שהוא לא בא להתקיף את יושיהו, הוא לא בא להתקיף את יהודה, אבל יוצא לקראתו לעצור אותו, ויושיהו מת שם בקרב במגידו, והרכיבו עבדיו מת ממגידו, והביאו ירושלים והגיברו בקבורתו, ולקחו עם הארץ את יוחז בן יושיהו, והמשכו אותו והמליכו אותו תחת אביו. ומכאן בעצם נסתם הגולל. זאת אומרת, אחריו יש את יוחז בנו, אחרי יוחז יש לנו את יויקים, שהוא גם בנו של יושיהו, ואחרי זה את יויכין, כן, שיוצא לגלות, גלות יחוניה, הוא הבן של יויקים, ואחרי זה יש לנו את צדקיהו, שהוא עוד בן של יושיהו, שבימיו מגיע החורבן. המלכים האלה לא הולכים בדרכי השם כמו הלך אביהם יושיהו, ובעצם אולי הקינה של ירמיהו על יושיהו, הקינה הגדולה הזאת, היא קינה שנובעת מההבנה שבעצם ברגע שיושיהו מת, עבדה התקווה לתקן ולבטל את הגזרה על החורבן. בעצם החורבן זה כבר עובדה מוגמרת, הרי חולדה ראה את זה לפני כן, יושיהו עשה מאמץ אדיר כדי לתקן ולבטל את הגזרה, ואם זה לא עזר ויושיהו מת, אז בעצם אין שום תקווה. ואנחנו צריכים להבין מה קרה, למה התשובה הגדולה הזאת והאמיתית והכנה, ואנחנו רואים איזה ביטויים הפסוקים נותנים לזה, למה היא בעצם לא עבדה, למה בסוף היא לא עשתה את שלה. אז חז"ל אומרים לנו ככה, הגמרא בתענית מספרת, כי הווה ניחא נפשי, זאת אומרת שיצאה נשמתו של יאשיהו באותו קרב במגידו, חזה ירמיהו שפתי דקמרח שם, אז ירמיהו היה שם וראה את שפתיו של יאשיהו ממלמלות, אמר, שמא חס ושלום מילתא דלא מהגנא אמר אגב צערי, אולי הוא חלילה בגלל הצער שלו יגיד משהו לא ראוי, הרי הוא מלך כזה צדיק, חבל שיגלקל את זה באיזושהי אמירה לא ראויה, בגלל הצער שלו. גחין ושמעי דקמצדיק עלי דינה הנפשי, אמר צדיק הוא השם כפי ומריתי. זאת אומרת, מה יאשיהו אומר שיוצאת נפשו? הוא אומר צידוק הדין, צדיק הוא השם כפי ומריתי. תכף נראה במה הוא מראה את פיו של הקדוש ברוך הוא. פתח עלי האיש אתה, רוח אפינו משיח השם. אז הנה הקינה שלנו, בפרק שלנו, רוח אפינו משיח השם לקד בשחיתותם, על זה אמר ירמיהו, את זה הוא אמר על יאשיהו, כשהוא שמע אותו מצדיק את הדין. וההסבר על אותו צידוק הדין של ירמיהו מפורט יותר באחר רבה, הוא מפורט גם באותה גמרא, אבל באחר רבה הפירוט יותר ברור. כתוב ככה, צדיק הוא השם כפי ומריתי. מי אמר הפסוק הזה? זה פסוק מפרק א' באיכה. יאשיהו אמרו, עדה עוד הכתיב אחרי כל זאת אשר הכין יאשיהו את הבית, זה פסוק בדברי הימים, עלה פרעה נחום מלך מצרים ללחם בחרקמיש על פרת, בקרקסיון דה פרת, ויצא לקראתו יאשיהו, וישלח אליו מלאכים למור, כן, זה גם פסוק שם בירמיהו, בדברי הימים, סליחה. מה לי ולך מלך יהודה? זאת אומרת, יאשיהו יוצא להילחם נגד פרעה נחו, פרעה נחו אומר לו, מה אתה רוצה ממני? אני לא בא להילחם עליך. ולהוסף יאשיהו פניו ממנו, כי להילחם בו, התחפש, זאת אומרת, הוא חיפש דווקא לצאת להילחם נגדו, ולא שמע על דברי נחו, זה פרעה. מי אמר חדל לך מאלוהים אשר עמי בעל ישחיתך, ולא שמע על דברי נחו מפי אלוקים, למה כתוב שזה מפי אלוקים? זה ירמיה הנביא שאמר לו, כך ישעיה, שאמר לו כך, ישעיה רבי אמר וסכסכתי מצרים במצרים, הנביא ישעיהו אומר לנו נבואה כזאת, וסכסכתי מצרים במצרים, זאת אומרת הם נלחמים אחד עם השני, מה אתה מתערב? למה אתה מתעסק בזה? מצרים הולכים ללחם באשור, עזוב, אל תתעסק. אמר לו יאשיהו, אז יאשיהו עונה לירמיהו, משה רבה דרבך, אתה מדבר על ישעיהו רבך, שאמר וסכסכתי מצרים במצרים ואין לנו מה להתערב בזה, אבל משה רבו של רבך אמר, וחרב לא תעבור בארצכם. זאת אומרת שהברכה כשמקיימים את מצוות השם, היא וחרב לא תעבור בארצכם. מה זה חרב לא תעבור בארצכם? אפילו חרב של שלום. לא רק חרב של מלחמה, לא רק שלא יבואו להילחם נגדכם. חרב של שלום זה חרב שעוברת, עובר צבא בגבולות שלכם, שלא בא להילחם נגדכם, הולך להילחם נגד מישהו אחר. הברכה היא שאפילו חרב כזאת לא תעבור בארצכם. אז מה פתאום שאני אתן לפרעה נחו לעבור אצלנו? ולא היה יודע יאשיהו שכל דורו היו עובדים עבודה זרה. ליצני הדור מה היו עושים? חצי צורה בדלת זו וחצי צורה בדלת זו, והם שלח שני תלמידי חכמים לבאר צורה מבתיהם, היו נכנסים ולא היו מוצאים כלום, הנדה נפקין, אבו אמרין לו, נציגו תרעיה מבטרחון, ואבו נפיק להון וסגרין תרעיה מבטרחון, ואבו משתכה קיימה מן גבו. זאת אומרת, יאשיהו לא ידע שדורו היו עובדים עבודה זרה. מה זאת אומרת דורו היו עובדים עבודה זרה? ראינו שהוא ביאר את העבודה זרה עד השורש. מה שהם היו עושים, הם היו שמים בדלתות הכניסה לבית, אם יש שתי דלתות שנפתחות, הם היו שמים בחלק הפנימי צלם של עבודה זרה, שהוא מחולק לחצי בין שתי הדלתות, ואז כשפותחים את הדלתות, יאשיהו שלח תלמידי חכמים לפקח שאין בבתים עבודה זרה, אז כשהיו פותחים את הדלתות, לא היו רואים את הצלם. היו נכנסים, בודקים בכל הבית, לא מוצאים. כשהיו יוצאים, היו אומרים להם, אנשים תסגרו אחריכם את הדלת. אז הם היו סוגרים את הדלת ובעצמם יוצרים את העבודה זרה, שאנשי הבית היו ממשיכים לעבוד לה. עכשיו, מן הסתם, השליחים האלה של יושיהו לא היו מטומטמים לגמרי, זה בא כמובן להגיד שאם זה שיושיהו עשה מהפכה עצומה וביאר עבודה זרה מכל מקום, כנראה שמהלב בפנים, כשסוגרים את הדלתות בתוך הלב פנימה, אצל רוב אנשי ממלכת יהודה עדיין נשארה אותה עבודה זרה. עדיין נשארה אמונה בעבודה זרה. את זה הוא לא הצליח לשרש. יכול להיות שאם הוא היה ממשיך, הרי יושיהו נהרג בגיל 39 בלבד, באותה מלחמה. ואנחנו רואים כאן שהוא מסתמך, הוא יוצא למלחמה, הוא מסתמך על הפסוק, ואפילו חרב לא תעבור בארצכם, אפילו חרב של שלום. על מה זה נאמר? זה נאמר על תקופה של אם בחוקותיי תלכו, של עם שעובד את השם בצורה השלמה ביותר. יושיהו חושב שהתשובה שלו כבר הגיעה עד שם. היא כבר תקנה עד כדי כך שמגיע להם, לא רק שלא מגיע החורבן, לא רק שהתבטלה גזרת החורבן, אלא עד כדי כך שאנחנו נחשבים כאלה שבחוקותיי תלכו, ומגיע לנו הבטחה מהקדוש ברוך הוא שאפילו חרב של שלום לא תעבור בארצנו. והוא לא היה יודע שאולי הוא הצליח להשמיד את כל המזבחות, ואת כל הבמות, ואת כל הצלמים, וכו' וכו', אבל מתוך הלבבות הוא עוד לא הצליח לעקור את העבודה זרה. ואם הוא היה מכיר בזה, והיה מקשיב לדברי ירמיה הנביא, שאמר לו לא להתעסק בקרב של קרקמיש, אולי הוא היה יכול להמשיך, אולי עוד דור היה גדל, אולי אם הוא היה כמו מנשה שמלך 55 שנה, והצליח לעקור את התורה, אז הוא היה מצליח לעשות את התהליך ההפוך, ולעקור את כל העבודה זרה שמנשה שם, וכל הדורות לפניו שמו, ובאמת להצליח לבטל את הגזרה של החורבן. אם היה גדל עוד דור ועוד דור, זה כבר היה דור שהיה גדל תחת החינוך של יושיהו, ולא דור שהיה שקוע מאוד מאוד חזק בעבודה זרה, שיושיהו לא הצליח לעקור מהם. אבל יושיהו אולי קצת הלך מהר מדי במקום הזה, והתהליך שהוא ניסה לעשות בעצם נכשל באמצע. ועל זה כתוב מה כתיב שם, ויאמרו המורים למלך יושיהו, רבי מאני אומר 300 חיצים הורו בו, עד שעשה עצמו כחברה, וירמיהו מצית אחריו לדע מה הוא אומר, ומה היה אומר צדיק הוא השם כפי ומריתי. עכשיו אנחנו מבינים על איזה חטא הוא מתוודה, על כפי ומריתי, על זה שלא הקשבתי לירמיהו, שאמר, אל תצא להילחם בפרעה נכו, אתה עוד לא במצב של וחרב לא תעבור בארצכם ואפילו חרב של שלום. עכשיו זה באמת מסתדר לנו בדיוק עם מה שדיברנו, שגם שעושים תשובה, הרי דיברנו על זה בפרק הקודם, איך זה שאחרי התשובה הגדולה, שירמיהו מתאר שם באמצע הפרק, לקיחת האחריות שנחפשה דרכנו ונחקור ונשוב עד השם, חוזרים האיסורים. ואז ראינו ברמב״ם, שבתשובה על חטאים חמורים, התשובה לבד לא מספיקה אלא באים איסורים אחריה. ולמה? כי ככל שהחטא יותר חמור, ואדם שקוע בו בצורה יותר עמוקה, והוא קונה שביטה בנפש, והקלקול הוא יותר עמוק, תהליך התשובה הוא תהליך לא קל, והוא תהליך שצריך לתקן הרבה מאוד, והוא צריך לתקן לעומק, ואדם צריך לעבור תהליכים מאוד מאוד עמוקים, כדי להתנער מאותו עולם, ובאמת לקבל לעצמו דרך אחרת. זה לא מספיק הכרזה או אמירה, או אפילו ניתוץ אותה מזבחות וכדומה. צריכים לעבור פה תהליך הרבה יותר מעמיק. ויושיהו לא הצליח להשלים את התהליך. ולכן הקינה ליושיהו היא הקינה לאיסורים שבאים אחרי התשובה, שאומרים, עשית את המעשים נפלאים, עשית את התשובה בצורה שלמה ביותר. אבל זה לא מספיק. זה כנראה לא מספיק לעקור ולשרש ולתקן 400 שנה של עבודה זרה שמחלחלת ומחלחלת והופכת להיות ממש חלק מהותי מהחיים. זה לא יעבוד בלי חורבן ופשוט בנייה מחדש. אי אפשר כנראה לתקן את המצב כמו שהוא עכשיו. ותראו, רש"י אומר את זה מפורש בשיר השירים. יש לנו שם את הפסוק, שדווקא בשיא הקרבה בין הדוד לרעיה, יש פספוס מאוד גדול, יש החמצה עצומה. כן? אנחנו רואים מה הפסוק אומר, פסוק הידוע בתחילת פרק ה', מגיעים שם לשיא, באתי לגני אחותי חלה, עריתי מורים בסמי, אכלתי ערים דבשי, שתיתי עינים חלבי, אכלו רעים, שתו ושחרו דודים, אז אני ישנה ולבי ער, כל דודי דופק, פתחי לאחותי רעייתי, יונתי תמתי, שראשי נמלטל, קבוצותי רסי לילה, פשטתי את כותתי, חחל בשן, הרחצתי את רגלי אחת, תנפן, דודי שלח ידו מן החור, ומאה ימו עליי, קמתי אני לפתוח את דודי, וידי נטפו מור וצבותיי מור וכפות המנעול, פתחתי אני לדודי, ודודי חמה קם. נפשי יצא בדברו, ביקשתיו, ולא מצאתיו, קראתי ולא עליו. בהזדמנות הגדולה ליצור את הקרבה בין הדוד לרעיה, הרעיה מתמעמת, מפספסת, לא מספיקה, ועד שהיא באה לפתוח לדוד, זה כבר מאוחר מדי. רש"י אומר שזה מדבר ממש על הקלקול הזה. דודי שלח ידו מן החור. כשאמרתי, אנחנו יודעים שכל שיר השירים זה משל בעצם להיסטוריה של מערכת היחסים בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. כשאמרתי, רחצתי את רגליי ולא אפתח לך, ולא שוב מן עבודה זרה שבחרתי בה, כן? רחצתי את רגליי אחר התנפם, פשוט התקוטתי חייל בשינה. אני כבר בעבודה זרה, אני לא רוצה לפתוח לך. שלח ידו והראה נקמתו בימי אחז, והביא עליי חיל מלך הרם, ויקו בו, ואיש ממנו שביעה גדולה, והרוג את פקח בן רמליהו ביהודה 120 אלף ביום אחד. אז באה פורנות. כשאחז עובד עבודה זרה, מגיעה פורנות. מאה ימו עליי, ואז פתאום יש התעוררות לתשובה. בא חזקיהו בנו ושב בכל לבבו לדרוש לקדוש ברוך הוא, בכל דורו שלמים, ולא קם דור בישראל כמותם, כמו שמפורש בחלק, בגמרא פרק חלק. בדקו מדן ועד באר שבע, לא מצאו עם הארץ מגבת ועד אנטיוכיה, ולא מצאו איש ואישה שאינם בקיאים בהלכות טומאה וטהרה. וזהו וידיי נטפו מור. איזה לימוד תורה היה בזמנו של חזקיהו. אף יושיהו נאמר בו, וחמור לא היה לפניו מלך. כי ראה פורנות שבעל מנשה ועל המון, לקיים שלח ידו מן החור, ומאה ימו עליי, יש פתאום התעוררות לחזור אל הקדוש ברוך הוא. ופתחתי אני לדודי, ודודי חמה קבר. לא ביטל גזרתו שנאמר בחזקיהו, הנה ימים באים וניסה כל אשר בביתך, ומבניך אשר תוליד, אלו דניאל חניה מישל ועזריה, כן, שהיו בגלות, ואף ביושיהו, על ידי חולדה הנביאה, ראינו, הנה אני מבירה אל המקום הזה ואל יושביו, ואומר, וחמור לא היה לפניו מלך, ועדיין החלוש אב השם אחרון הפוע הגדול שחרה ביהודה על כל הכעסים אשר יחיסו מנשה, ביום הרשם גם את יהודה אסיר מעל פני, כאשר אסירותי את ישראל ומאסתי בעיר הזאת. כל התשובה הגדולה של יושיהו לא מספיקה לתקן את עומק הקלקולים. ההזדמנות הוחמצה. נפשי יצא בדברו, יצא מני בדברו דבר זה. ביקשתי ולא מצטיב. ואם תאמר, ואלו ירמיהו עומד ומתנבא בימי יויקים וצדקיהו, שובה אליי ואשובה אליכם. אז אם ככה, אם באמת התשובה של יושיהו כבר הייתה מאוחרת מדי, כבר לא יכלה לתקן את כל מה שהתקלקל. אז למה ירמיה עוד ממשיך לדבר אל העם? הגזרה כבר נגזרה, אם מה שיושיהו עשה לא תיקן, אז כבר אין באמת סיכוי לתקן. מי יכול לתקן אחרי יושיהו? אז למה ירמיהו ממשיך בימי יהויקים וצדקיהו? הרי המגילה הזאת, הקינה הזאת, ראינו נכתבת בימי יהויקים להזהיר אותם, תחזרו בתשובה לפני החורבן. זה מדבר על הרעב בירושלים, בגלל שזה בא להגיד, הנה מה שקרה אחרי מות יושיהו, תתעוררו. אחרי מות יושיהו, זה מה שמביא בסוף לרעב ולחורבן. אז למה ירמיהו ממשיך לדבר אליהם? רש"י אומר, לא לבטל את הגזרה, אלא להקל את הפורנות להכין מלכותם בשובה מן הגולה, לנוטעה מעין את אישה, לבנותה מעין הורס. ירמיהו כבר מסתכל קדימה. הוא לא הולך לבטל את הגזרה. הגזרה של החורבן נגזרה, ואם יושיהו לא הצליח להפוך אותה, כבר אף אחד לא יצליח להפוך. כי יושיהו תיקן את התיקון הכי גדול שאפשר, וכנראה עומק הקלקול כל כך גדול, שזה גם לא מספיק, וצריך לחזור, וכמו שאמרנו, להחריב, לשבור, להרוס את מה שקיים, כי זה כבר לא עובד, לצאת לגלות, ואז אחרי זה לחזור ולבנות מחדש. אבל ירמיהו מסתכל קדימה, ואומר, אנחנו יוצאים לקראת תהליך של גלות. איך התהליך הזה, איך אנחנו מבטיחים שהתהליך הזה, יהיה תהליך שבאמת מביא אותנו לתהליך של תיקון. הוא לא יהיה תהליך של התרחקות, אלא תהליך של תיקון. ואם אתם זוכרים, התחלנו בזה שזה כל מגילת איכה. כל מגילת איכה אומרת שגם אחרי החורבן לא סגרנו את הדלת. אותה קריאה לתשובה שהייתה לפני החורבן של ירמיהו, ממשיכה לקרוא אחרי החורבן, ואנחנו לא מקשיבים למלאכים, שאומרים לקדוש ברוך הוא, אמרנו לך, האדם הוא חסר תקנה, אנחנו לא מקשיבים, אנחנו אומרים, החורבן הוא בשביל לתקן, ואנחנו נצא לגלות מתוך מטרה לתיקון. זאת הקריאה של ירמיהו אחרי מות יאשיהו. והאמת, שאם מסתכלים אנחנו רואים, שיאשיהו בעצמו מבין שיכול להיות שכל המהלך שהוא עושה, הוא רק בשביל זה. חז"ל אומרים לנו ככה, הרמב״ם מביא את זה, אבל זה על פי גמרא במסכת יומא. אבן הייתה בקודש הקודשים, במערבו, ועליה הארון מונח. ולפניו צנצן את המן ומטה הארון. ובעת שבנה שלמה את הבית, וידע שסופו לחרב. תשימו לב, שלמה המלך כבר יודע שבית המקדש יחרב יום אחד. כמו שאמרנו, זה חלק ממערכת היחסים. יש משברים. שלמה ידע, אנחנו בני אדם, אנחנו חוטאים. הבית הזה יכול לחרב יום אחד. מה הוא עשה? בנה מקום לגנוז בו הארון למטה במטמוניות עמוקות והכלכלות. אז שלמה כבר חפר מחילות מתחת למקדש, כדי שיהיה מקום לגנוז את הארון שיבוא החורבן. ויושיהו המלך ציווה וגנזו אותו במקום שבנה שלמה, שנאמר, ויאמר ללווים המבינים ולכל ישראל הקדושים לשם, תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל, אין לכם מסע בכתף, אתה עבדו את השם אלוקיכם. לכאורה הפסוק אומר, תתנו את הארון בבית, במקדש. הרמב"ם אומר, אפשר להבין את זה בשני מובנים, גם הרמב"ם מסוגר חז"ל. יושיהו רוצה להטיל את המקדש, נכון, הוא רוצה לבטל את הגזרה, אבל הוא יודע שיכול להיות שזה מאוחר מדי, ולכן צריך להכין את עם ישראל לגלות. וזה על ידי גניזת הארון. גניזת הארון אומרת שהשכינה לא זזה מבית המקדש. הארון נמצא שם, גם בחורבן, הקדושה נמצאת שם, אנחנו ממשיכים לשאוף, לחזור לשם, ולחזור ולתקן, ולחזור ולבנות את המקדש. יושיהו, כל המפעל שלו בלבנות את עולם התורה, אחרי שהוא מצא את ספר התורה, זה כדי שעם ישראל יצא לגלות מתוך אמונה בתורה, איזה מפעלים נפלאים הגלות יצרה לנו בתורה, כל הגמרא והראשונים והאחרונים. את עם ישראל, אנחנו רואים שהוא הולך ומתהר את העבודה זרה אפילו ממלכות ישראל ולא רק ממלכות יהודה, ואפילו יש לנו מדרש שמבוסס על פסוקים שיושיהו החזיר את עשרת השבטים, ירמיהו החזיר את עשרת השבטים ויושיהו מלך עליהם, הוא מאחד את עם ישראל. עם ישראל יצא לגלות מתוך מגמה של בנייה מחדש. הוא לא יכול לצאת לגלות מתוך השקיעה הזאת בעבודה זרה שהייתה בימי מנשה. גם אם אני לא יכול לתקן ולמנוע את החורבן, אני יכול להכין את עם ישראל לזה שהגלות תהיה תהליך בונה ולא תהליך סופני, נקרא לזה ככה. ויש איזה עוד רמז, נסיים בזה, בקינה שלנו. ראינו שהפסוק היחיד שכביכול פונה בהאשמה בוטה לקדוש ברוך הוא, או בכעס על מה שהוא עשה, היה פסוק, סליחה, לא כאן, בפסוק י' א' ראינו, קילה השם את חמתו, שפך חרון אפו, ויצאת אש בציון בתוך על יסודותיה, שזה ממש מדבר על שריפת המקדש. חז"ל אומרים לנו על הפסוק הזה ככה, קילה השם את חמתו, שפך חרון אפו, ויצאת אש בציון. כתיב, מזמור לאסף, אלוקים באו גויים בנחלתך. זה מזמור אינטט בתהילים הידוע. לא אהבה צריך קרא למימר, קרא צריך למימר, אלא בכי לאסף, נהי לאסף, קינה לאסף. מה אומר מזמור לאסף? איך אומרים מזמור בשעה של חורבן כזה גדול של באו גויים בנחלתך? אלא משל למלך שעשה בית חופה לבנו, וסעידה וחידה וצעירה, ויצא בנו לתרבות רעה? מיד עלה המלך לחופה וקרא את הוילאות ושיבר את הקנים, ונטל פדגוג שלו עיבוב של קנים, והיה מזמר. זאת אומרת, המלך מחריב את כל החופה שהוא בנה כל כך יפה בשביל הבן שלו, ואז הפדגוג, המחנך של הבן, מתחיל לשיר. המלך הפך חופתו של בנו ואת יושב ומזמר? אמר להם, מזמר אני שהפך את חופתו של בנו, ולא שהפך חמתו על בנו. כך אמרו לאסף, הקדוש ברוך הוא החריב היכל ומקדש, ואתה יושב ומזמר? אמר להם, מזמר אני שפך הקדוש ברוך הוא את חמתו על העצים ועל האבנים, ולא שפך חמתו על ישראל. עדה עוד עושים, יצאת אש בציון, בתוך על ישראל. כן? זאת אומרת, האש אוכלת את יסודותיה, היא אוכלת את העצים ואת האבנים, היא לא אוכלת את עם ישראל, כי זה תהליך של תיקון בלתי נמנע, כמו שראינו בסוף פרק ג', שאחרי התשובה באים האיסורים, כי צריך לעבור תהליך מאוד עמוק, אז גם כאן, האופן הזה שבו עם ישראל חי עכשיו עם המקדש הזה, זה חסר תקנה, הדרך היא להחריב את המקדש הזה כדי לבנות מחדש את הברית בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. וכיוון שכך, יש פה מזמור אפילו, ולא רק קינה. אז לסיכום, זאת הקינה של ירמיהו על יאשיהו, על מה שיאשיהו ניסה לעשות, על מה שהוא לא הצליח, על מה שהוא כן הצליח. אתם מוזמנים, כבר נגמר לנו הזמן, אבל אתם מוזמנים בספרי הקינות, אני גם אשלח את הדף הזה, זה יעלה ל... ודים יעלה את זה, יש כאן את הקינה של, אפשר למצוא את זה גם באינטרנט בקלות, הקינה של רבי לזר הקליר, שמתאר את המפעלים הגדולים של יאשיהו, רואים ביטויים כאלה, לא קם כמו ממות אביגדור, אביגדור זה משה רבינו, דבק בו חטא ליצני הדור שראינו, זה רוח השם, רוח אפינו משיח השם, נלכד בשחיתותם, בחטאים שלהם, הוא נפל, אבל הוא מכין אותנו לגלות, שהיא תהליך התיקון שלנו. אז ערב טוב לכולם, ובעזרת השם בשבוע הבא, אנחנו נלמד את הפרק האחרון, לקראת תשעה באב.
תודה רבה.
בבקשה, ערב טוב.
תודה רבה.